Shalom, Hevenu Shalom.
למאזינים, וכן, שומעים אותי?
כן, עכשיו אנחנו שומעים אותך.
שומע את עצמי קצת מוזר.
אתה קצת חלש.
כן, נכון, נכון. אני שומע עוד...
קצת חלש, אבל אנחנו חזקים.
כן.
באולפן, שי גבאי, בנימין כץ,
מרסלי אולזרי.
יפה.
עכשיו אני שומע.
נכון.
ואנוכי, דורון סילבורברג. עכשיו כבר לא שומע.
אתה מוריד את דורון.
סגרת אותי לגמרי.
נכון.
משהו עם הטכנאי.
זהו, יפה.
כן, הנה, עכשיו זה בסדר, מרסל.
נכון, נכון.
יופי. אז נעשה עוד פעם איזה שלום עליכם כזה לסיום. יופי, יופי. טוב, חברים, מה שלומכם?
טוב, תודה, טוב, תודה.
בסדר, למרות המצב, בנימין, אתה היית אחרי זה...
אני עברתי תהליך של קורונה קל מאוד, שהיה דומה מאוד לשפעת. שלושה ימים של חום, קצת שיעול וקצת נזלת, ועבר חלף לאחר חמישה-שישה ימים.
קדימה. כן. אתמול הרגשתי שהקובץ של הרמה שלי פשוט גורם לי לכאבי ראש, והחלטתי להסתפר. וחיפשתי ספר צמרת. הסתובבתי באמר, וישנם המון ספרי צמרת במחירים ממש מדהימים. מצאתי אחד שנראה לי ממש מעולה.
מהמזרח התיכון.
כן. והוא היה דרש 120 כתרים לתספורת לפנסיוניסט.
מה שמעיד שהוא ספר צמרת כמובן.
כן, כן. כמובן, כמובן. נכנסתי והתחלתי להסתפר. אז התספורת עצמה עורכת בערך 10 דקות. אחרי 5 דקות שאלתי אותו מאיפה הוא. אני כבר הרגשתי שהייתה לא דנית ככה קלוקלת. אז הוא אמר לי שהוא בא מסוריה והוא קורדיסטני. הוא חי כאן הרבה שנים והוא קורדיסטני. כן. אז אמרתי, שמע, יפה. הוא שאל, מאיפה אתה? אמרתי, אני באתי מישראל לפני הרבה שנים. הוא פשוט התפוצץ משמחה. זו הייתה פעם הראשונה שהוא פגש ישראלי בעולם הגדול. ואז התחלנו לדבר ואמרתי לו, נכון, היו קשרים בעבר וגם היום, ועזרנו לברזני בשעתו. והאדם הזה פשוט לא יכול לשלוט בעצמו. גמר את התספורת, אמר לי, אני מוכרח לראיין אותך במכשיר שלי, כדי שהמשפחה יראו איך נראה יהודי ישראלי.
וואלה.
וסילם אותי. שלח לכל המשפחה, והחליט שהוא נוסע לירושלים.
יפה,
זה הסיפור.
יפה, יפה, יפה.
עוד תעלה אותו לישראל, בני.
בדיוק כך, כן.
טוב, אני יש לי כמה סיפורים.
רגע, מאיפה בא הספר שלך, דון?
עזבו ספרים.
שלי בא מעיראק.
עזבו ספרים, אנחנו עוברים הלאה. סיפור ראשון חיובי, שתי מדליות זהב הביאה מתחרות השחייה העולמית הישראלית ששמה אנסטנסיה גורבנקו, ואני חשבתי שהיא כמובן רוסייה, אבל מדברת עברית שוטפת, ילידת הארץ, כולה בת 18, ונראה ונשמע אותה עליה בטח במשחקים הבאים ב-2024 בפריז. אז זה סיפור אחד. הסיפור השני שהצלחתי למצוא הוא ששנת 2021 ובעיקר תקופת חג המולד, בתקופת חג המולד היו הרבה פחות פריצות לבתים מאשר אי פעם בעבר. למה?
כי אנשים יישאו בבית.
אנשים עובדים מהבית.
נכון.
אנשים בבית פחות פריצות.
כן.
שלוש, שמתם לב שאנחנו בקצת יותר שעות אור?
כן.
השמש זורחת יותר מוקדם בבוקר ושוקעת יותר מאוחר. עליי זה משפיע בצורה מאוד מאוד חיובית. וסיפור הצלחה, לאחר 13 שנים, שמעתם את הסיפור הזה, הצליחה המשטרה בישראל לעצור תושב ירושלים בעקבות הצלבת ממצאי DNA שלו, שנלקח מאיזושהי מסכה, והתאימו את הממצאים לאדם שאנס תיירת בשנת 2009. מעניין שהגיעו לאיש, כנראה בעל עבר פלילי, לא ברור לי אם יהודי או ערבי, אבל היה אונס אלים, ואותה תיירת הסכימה לחזור לארץ להעיד.
רק ככה.
ומקרה שנראה שהמשטרה בישראל מאוד מאוד גאה בו, להציג מקרה שהנה, עלו עליו, לא שכחו, לא היו פשלות. כללית, מה שקורה בתוכנית היום, יש לנו הרבה סיפורים אקטואליים ותגובות שלנו עליהם. מצד שני, יש לנו תוכנית א' ב' של אירועי 2021. עכשיו, אם אנחנו כבר מדברים על השנה שחלפה, ספרו לי איך אתם, אבל אני בדרך כלל בורח מאותם רעשים של זיקוקי דינור בליל השנה האזרחית. מי שחי בקופנהגן מכיר את זה, זה משהו שמתחיל אחר הצהריים ומסתיים למחרת בבוקר. זה פשוט משגע. ואני בדרך כלל בורח מהעיר למקומות שקטים יותר.
לאן ברחת הפעם?
הפעם אני ברחתי למון.
מון.
למקום שבו אנחנו ביקרנו.
סטי.
ושם זה התחיל ב-12 בלילה, יצא אדם מביתו, ירה כמה זיקוקים, וזהו, והשמחה נגמרה מבחינת רעשים. והדבר סקרן אותי, מתי בעצם התחילו כל ה... מתי התחילה המסורת הזאת של הזיקוקים? למה רעש במעבר השנה? אז הסתפר...
זה לא רק מסורת, זה מסורת שהיא מתגברת מבחינת ההוצאות העצומות על הזיקוקים דינור.
אבל מתי זה התחיל? ומסתבר שהמסורת הזאת החלה בימי הביניים כבר.
כן?
אולי אפילו לפני, אומרים. מה עשו אז? אז שברו כלי חרסינה.
אה, ככה.
מוזר. מאוחר יותר יצאו עם כלי הקשה.
ככה.
שהמשמעות הייתה לגרש את השדים. אז האמינו בשדים ורוחות. אז יצאו לגרש את השדים ואת הרוחות הרעות. בדנמרק נרשמה יריית ראש השנה הראשונה ב-1659. אז התחילו עם יריות שבוצעו על ידי תותחים ועל ידי חיילים שירו מנשקם האישי, פשוט ירו באוויר. לאחר כמה שנים החלו אזרחים לראות גם הם. ורק בתחילת המאה ה-19 הורשו אזרחים לרכוש זיקוקים, וכיום מראה מרחק שווקים שכמחצית מהאוכלוסייה בדנמרק מעדיפה איסור על ירי זיקוקים. רוצים את השקט?
לא, זה בגלל החיות בעיקר.
נכון. חיות, תינוקות.
כלבים מגיבים בצורה מאוד.
משפחות של ילדים קטנים. זה, תחשבו. זהו,
ותחשוב על ההוצאה העצומה הזו. במשך קרוב ל-24 שעות הם שורפים מאות מיליונים של כתרים.
אבל אני שמח שבני, לפחות ההוצאה הכספית עליהם.
כן.
זה לא משהו שאנחנו משתתפים בו.
אבל הזיהום עלינו.
הזיהום עלינו, בדיוק.
הזיהום, כן. הזיהום עלינו. כן. ושוב, יפה שיש כאלה שיוצאים ומנקים. מנקים את המדרכות על ידם, ויש כאלה שכמובן לא עושים את זה. אבל באמת, זו לא הנקודה.
אבל דרך אגב, שיש הרבה מקומות בדנמרק שהתחילו להתאגד על כל העניין של הזיקוקים.
כלומר?
ואז מזמינים בן אדם שזה המקצוע שלו, וכולם משלמים, ואז כולם מסתכלים על מה הוא עושה.
מופע יפה.
הוא עושה חצי שעה מופע, וזה נסגר.
יפה.
אז זה יכול להיות שהפתרון, כי לעשות את זה אי אפשר.
בדיוק יכול להיות שזה מה שהיה במין.
כן.
כי שמעתי שאותו זה שאני דיברתי עליו שיצא החוצה, הוא אחד שעבד עם זיקוקים.
כן, כן.
אז יכול להיות שבאמת הסכימו, הוא יהיה הזקקן.
כן.
חבר'ה, דיברנו קודם על הקורונה, בהקשר הזה של בנימין כנראה היה חולה או לא היה חולה נדבק בקורונה, והמספרים הם מספרים עצומים. אתם שמתם לב למספרים של הימים האחרונים.
כן, כן.
בארץ זה בכלל מדברים על גל חמישי, פה מדברים עדיין על גל הרביעי, אז ביום שלישי היו כאן 65,000 נדבקים, רביעי 72,000 נדבקים, עכשיו יום חמישי 64, כמעט 65,000 נדבקים בישראל. בדנמרק 38,000, חמישי 40,626 בדיוק המספרים. וזה כנראה רק קצה הקרחון הרי. אני מציע שנקפוץ קצת לשם גיוון. אולי אנחנו איזה בדיחה אחת מהבדיחות שאתם הבאתם? יש משהו שמתאים?
יש לי בדיחה עם זקן. שמענו אותה
לבדם. קודם הסתפרת, עכשיו זקן.
כן, אנחנו בנושא של שערות. כי הנושא הזה של הקורונה, לפי דעתי, מבטא משהו שהוא פגיע בחברה האנושית. הדרך שלנו להדביק אחד את השני בגלל הכמויות העצומות של בני אדם, הריכוז, התנועה. וכאן, אתה יודע, הייתה לפני בערך 10-15 שנה מעין אמונה בגלובליות הזו ובכל היתרונות של הגלובליות. ואתה רואה, הדברים מתחילים להתפורר. לא רק בנושא של קורונה, אתה רואה גם סכסוכים שמתגברים בין רוסיה לארצות הברית, בין ארצות הברית וסין. משהו בגלובליות הזו כנראה לא תופס. מה רציתי לספר? מדובר על ישראלי. לא, על יהודי. לא. עיתונאי ישראלי הולך לכותל המערבי, הולך לכותל המערבי, והוא רואה שם אדם זקן. הוא חוזר לכותל יום אחר יום, הוא רואה את האדם הזה פעם אחר פעם אחר פעם. הוא לא מבין מה הוא עושה יהודי דתי כל, בכותל כל פעם שהוא בא. אז הוא שואל אותו, תסלח לי, אדוני, ראיתי אותך מתפלל בכותל, תגיד לי, אתה מתפלל בכותל כל יום? אז הוא אומר, לא, שלוש פעמים ביום. שלוש פעמים ביום. למה? אז הוא אומר, בוקר אני מתפלל בבוקר אני מתפלל שאלוהים יסלק את הסרטן מהעולם. אוקיי. מה הלאה? בצהריים אני מתפלל שאלוהים יביא שלום לעולם. ובערב, למה אתה בעל בערב? בערב אני מתפלל שכל בני אדם יהיו מושרים. יפה. תגיד לי, סבא, כמה שנים אתה מתפלל בצורה כזו? אני חושב שעשיתי את זה בערך 20 שנה. שלוש פעמים ביום 20 שנה? כן. הוא אומר, כן, ילדי. תגיד לי, סבא, איך אתה מרגיש שאתה מתפלל קרוב ל-20 שנה כל יום, כל יום, כל יום? אז הוא אומר, אני מרגיש כמו שאני מדבר לקיר.
אבנו. אוקיי, אנחנו בקפיצות, כפי שאמרנו, השאלה האקטואלית הגדולה כרגע היא פלשה או לא פלשה?
תפלוש או לא תפלוש?
פלשה כבר או לא פשה.
אוקיי,
אנחנו
אוקיי.
מדברים הרי יום ראשון בערב.
כן, כן.
אחר
אוקיי.
הצהריים. ואנחנו מקליטים ביום שישי.
כן, כן.
אז זה פלשה או לא פלשה, נכון?
כן.
יודעים על מה אנחנו מדברים.
כן, אני אוקיי. חושב, כן, אתה חושב פלשה. הסיכון הוא די גדול, אבל יש לי הרגשה שארצות הברית תעשה איתם איזו עסקה לפני שתהיה פלישה. כי אם תהיה פלישה, כל הצדדים מפסידים. לא רק רוסיה, גם אירופה תפסיד.
ברור, ברור.
וגם ארצות הברית, כן.
זה ברור, נדמה לי גם לפוטין. השאלה מה מסתתר מאחורי...
השאלה אם ההתנהגות של פוטין היא רציונלית או לא רציונלית, ואם השיקולים שלו בכלל קשורים למה רוסיה מפסידה או מרוויחה. יכול להיות שהשיקולים שלו הם בכלל אישיים.
לא.
שנראה לי. שהבן אדם הזה יש לו קצת מגלומניות. לי נראה ככה.
לי נראה שהוא פשוט, הוא ראה חיה פצועה. ארצות הברית חיה פצועה, היא עזבה את אפגניסטן בצורה כל כך משפילה. אחר כך היא עוזבת את עיראק בצורה דומה. הוא פשוט רואה שארצות הברית נחלשת, ואז יש לו התחושה הזו שהוא יכול פשוט להרחיב את תחום ההשפעה שלו. הוא לוחץ.
אתה מדבר על טיימינג, ואני...
על טיימינג, כן.
לי יש הצעה אחרת, כלומר, ברור שלפוטין, כמישהו חלק מברית המועצות לשעבר, כואב לו ההצטמצמות של ברית המועצות.
זה ברור, כן, זה הנימוק שלו.
המעורבות של רוסיה עכשיו בכל מקום שהוא קודם כל היה בעבר ברית המועצות ושחיים בו רוסים רבים, נותן לו מין לגיטימציה, הם רוצים אותנו, הם רוצים שנבוא נעזור, ואז הוא מאפשר כמו ההשתלטות על קרים, שהייתה מאוד חשובה לרוסיה, קזחסטן, כפי שאנחנו ראינו ממש לאחרונה, ועוד מקומות אחרים, יש איזה מפה, וגם המעורבות אפילו בסוריה. אז הטיימינג הוא מאפשר לו את זה בעקבות, כפי שבנימין מתאר, מה שקורה בארצות הברית, ובעיקר ההתבטאות המוזרה הזאת של ביידן אתמול, כלומר זה נדמה לי היה יום רביעי,
שאם חדירה ולא
מין פליטת פה כזאת, כן. של אם רוסיה תיכנס קצת לאוקראינה, זה לא כל כך נורא, אבל אנחנו נגיב. My God.
כן, כן.
אבל הדובר של הבית של הלבן מיד תיקן את זה למחרת, שתקנו שכל פלישה היא תיראה כפלישה, אפילו אם זה קילומטר אחד. כן, כן.
לביידן ישנה פליטות, אבל ישנה נקודה היסטורית שכדאי להסתכל עליה. הרי מעצמות עולות ומעצמות יורדות. ברגע שמעצמות יורדות, תמיד באות מעצמות אחרות שנמצאות בתהליך של עלייה, כן? וזה תהליך מאוד מסוכן מבחינה היסטורית, כי אז ישנה אפשרות להתנגשות צבאית. עכשיו, התנגשות צבאית בין סין וארצות הברית ורוסיה, אני שולל את האפשרות הזו כי מדובר בנשק אטומי, אבל זה פחות יכול להשליך את העולם למצב של אנדרלמוסיה, של חוסר, של מתיחות, ויש לנו עדיפויות אחרות מאשר כל המתיחויות האלו. אז אני מקווה שזה ימצאו איזה
פתאום. אבל בנימין, באיזשהו מקום אתה מתנגד לגלובליזציה, שהיא בדיוק התהליך שהיה אמור למנוע מכל המשחק הזה של מעצמות. זאת אומרת שהשיתוף פעולה בין מעצמות לאט לאט יהפך להיות שיתוף פעולה על שטחים כמו טכנולוגיה ו...
אבל הם לא מסתדרות ביניהם.
אני חושב שיש אנשים, יש לך, כמו שהיה טראמפ בארצות הברית, שהיה לו את האג'נדה שלו, לפוטין יש את האג'נדה שלו, והבן אדם הזה הוא מסוכן לא רק לעולם כולו, הוא בעיקר מסוכן לרוסים עצמם. כי הוא מפורר את המדינה שלהם, הוא לא מאחד אותה. הוא מאחד אולי את הימין, את כל הפשיסטים שנמצאים בכל מקום. אבל את מי הוא מאחד חוץ מזה?
בוא נאמר כך, בכל מקרה, מה שלא יקרה, פתרון דיפלומטי או מהלך צבאי, רוסיה לא תתמוטט. המערב לא מסוגל למוטט את רוסיה, המערב לא מסוגל
למוטט את סין. אף אחד לא מתכוון למוטט אותה. סין.
מה שקורה הוא, אוקיי, מה שקורה הוא לפי דתי, בנושא הזה, אני בעד גלובליזציה בנתונים אחרים. אני בעד כך שהמעצמות יפסיקו את כל המשחקי הילדים האלה של ביריבויות, מי יש לו כוח ומי חזק, ויתחילו לעסוק בבעיות הבוערות של העולם הזה. מדובר באקלים. כן. וכך נראה לי שכל הסכסוכים האלו, כל
הסכסוכים האלה פשוט דורכים את... שולחים אותך כנציגנו לאומות המוחדות.
לא, אל תשלח אותי.
יש הרבה אנשים שאומרים את אותו הדבר. לא,
אל תשלח אותי, תסתכל למה כל הזמן אנחנו מתעסקים במריבות על כסף, על סטטוס ועל
דומיננטיות. בני, למה? כי אנחנו בני אדם.
המוח דפוק.
מדובר בבני אדם.
נכון, נכון.
בני אדם יש להם אמביציות ויש להם אגו.
נכון.
ויש להם סכסוכים פנימיים,
כן.
בתוך רוסיה ומחוץ לרוסיה, והדברים האלה כן. תמיד כן. כנראה יימשכו, למרות שכמובן בל נשכח שיש גם אנשים אחרים,
בהחלט,
מסוג אחר,
בהחלט.
אבל משום מה הכוח והעוצמה מושך את האנשים מהסוג האחר,
כן.
כמו שאנחנו ראינו גם בישראל וגם בכל מקום אחר בעולם. חבר'ה, אני רוצה לקפוץ לרגע לקפוץ להתחלת האלף בית שהבטחתי לכם של 2021. ואני אתחיל באלף, אחר כך אנחנו ניתן איזה קטע מוזיקלי, ואחר כך אנחנו נמשיך בבית. אלף, מזמין אקלים. פשוט, נכון? אקלים היה אג'נדה חשובה שעסקנו בה יותר ויותר בשנה שעברה. וועידת האקלים כמובן שהייתה בשנה שעברה. מה עוד היה לנו באלף? היה לנו אומיקרון.
כן.
נכון? הופיע בשנת 2021. היה לנו איומים איראניים.
זה לא חדש. באלף,
גם איום וגם איראן. היה לנו אלכסיי נבלני, מה שלמה? נרכב שם בכלא של פוטין, שעושה תרגילים, וזה מזכיר לי דבר אחר, של צפייה במשפטים שהיו ברוסיה, שאותן בנות ש... איך קראו לה הקבוצה הזאת של אותן נשים, אתם זוכרים
שקבוצת הרגדניות האלה, נכון?
הם הפגינו באיזה כנסייה, והתרגילים הפסיכולוגיים שהם עושים שם, הן יושבות, אני יודע, 3 שנים בכלא על איזושהי שטות, יוצאות, וברגע שהן יוצאות, מחזירים אותם שוב.
על איזה סעיף?
עוד שנה בכלא. פשוט שוברים אותך פסיכולוגית.
פוסיקט,
איך קוראים? פוסיקט, נכון,
בדיוק. אבל זה כבר בפי.
כן.
באלף, יש לנו עדיין את אפגניסטן, נו, ההשתלטות של הטלבן המהירה על אפגניסטן. יש לנו אינפלציה.
אפגניסטן זה גם שייך לבית, זה ברוך לדורות. ברוך.
אינפלציה, אינפלציה בארצות הברית, בדנמרק, בכל העולם נדמה לי.
נכון. מחירי הדלק עלו.
בישראל.
מחירי הדלק.
ועוד א' אחד הוא אסון, ההילולה בהר מירון.
זה הרבה שנה הקודמת.
הזיכרון שלנו קצר. אני התפלטתי כשאני עבדתי על הרשימה הזאת, וואו, אני אמרתי, כמה דברים, כל זה ב-2021, ונראה לי שאנחנו חשופים לכל כך הרבה מידע, רצף של מידע שפשוט משגע את הזיכרון שלנו. מי יכול לזכור את כל זה?
נכון.
אבל נעבור לאיזה קטע מוזיקלי נחמד וכליל. בעצם לא קטע מוזיקלי. סליחה, אנחנו עוברים לזיכרון ליורם תיאלב, שמתאר ב-60 שניות מה שעבר על ישראל ב-60 שנים. נדמה לי שהוא מגדיר את זה קצת שונה, ב-61 שנים.
והסיפור שאני הולך לספר לכם לאורך הערב הזה בין השירים, הוא בעצם סיפורה של מדינת ישראל, מנקודת מבטי האישית, הכל דברים שאני זוכר אישית. יש לי פשוט הרגשה שהדור הצעיר, לפחות אני רואה אצל הנכדים הגדולים שלי, הם לא הולכים לקרוא את ההיסטוריה של מדינת ישראל, עד שמישהו יצמצם את זה לגודל של אס-אמס. ואני החלטתי לפתוח במלאכה, וצמצמתי את כל ההיסטוריה של מדינת ישראל לקטע שקראתי לו 60 שניות על 71 שנים. 1947, דיונים באום. משה שרת מרביץ נאום. שותים קפה בהפסקה. רוסיה תומכת בחלוקה. 48, השעה הגיעה. בן גוריון מכריז, הקהל מריע. אוטובוס בוער, יריות בחוץ, ואנחנו מתחילים לרוץ. 49, הכל סגור, גמרנו את מלחמת השחרור, קולטים גלים של עלייה, פחון, מיטה ופטיליה, לא נשכח את אלטלנה, דוב יוסף מכריז על צנע, ברמת רחל פיצוץ, ואנחנו ממשיכים לרוץ. לא הספקנו עוד לנשום, הוי הסלע האדום, נפט זורם בחוליקת, בראבו ל-101, הופ, ייבשנו את החולה. יש סוכר בעיר אפולה. שילומים מיליארד מרק, ביפו קם הלונה פארק. 55-56, פעולות תגמול, מבצע קדש, בלחיש תעשייה, סטלמח, עזר עשייה, טיל שביט, אף לרקיה, אייכמן בא מארגנטינה, ולידי ירון ירונה, יש סודות בעיר דימונה. שנות ה-60 תתנו אמון, זה לא משבר, זה רק מיתון. בקונסוליות יש כבר תור, האחרון מכבה את האור. ופתאום מלחמת ששת, כל הארץ מתאוששת, לכותל כבר עושים שיפוץ, ואנחנו ממשיכים לרוץ. יום כיפור חלף עבר, לא למדנו שום דבר. מהפך של הימין, מי את החיים יבין? ופתאום בחיית השם, סדאת מבקר ביד ושם, יש אור בקצה המנהרה, גם הוא יחלוף ובמהרה. הוי ארצנו, ארצנו, לבנון אחר כותלנו. 87 אינטיפאדה, אוטוסטרדה אל הנאדה. באוסלו דף חדש נפתח, ראש הממשלה נרצח. ערפאת שב לרמאללה, במקומו על החיזבאללה, החמאס כובש את עזה, שוב אתה ראשון יקזה. כך חולפים להם ימינו, בין אויבי לבין אויבינו, בין פלאפל לבין סושי, בין הג'יפ למיציבושי, הוי ארצי אל תקנעיני, אולמרט או ברק או ביבי, החיים פה יא חביבי, הישרדות על אי קריבי.
יפה, אנחנו ממשיכים.
כן.
אנחנו ממשיכים. יפה עשה את זה, אה?
כן, בהחלט.
אוקיי, אני ממשיך באלף בית. אני הגענו לאות בית. מה הזכיר לי בית? בלה בלה בלה, שאמרה גרטה טונברג על דבריהם של הפוליטיקאים בוועידת האקלים. שתיים, בבית בידוד. שלוש, בחירות בישראל. ג' גרטה טונברג.
מה?
גם הבלה בלה בלה וגם הגימל גרטה טונברג. הגענו לעוד דלת. דלתא וריאנט. זוכרים? ושתיים, בתחום של בנימין, דיכאון.
כלומר, דיכאון למי? למה?
דיכאון למי? למה?
כן.
בני, אתה לא שמעת על הדיכאון בציבור בגלל הקורונה? הם בבית, הם לא יכולים לצאת, הם לא רואים, הם לא זו...
דיכאון אצל בני זה משהו אחר.
כן, כן.
הייתי אומר, זה דכדוך, זה לא דיכאון.
דכדוך נפש, נכון, דכדוך.
בנימין עוסק בדיכאון, הרי הוא מטפל בה...
כן, אבל דיכאון זה משהו...
מטפל באנשים, לא כמדוכה, אלא מטפל במדוכאים.
אני מטפל בהם כמדכה, כמדכה.
אתה מדכה אותם.
הוא מדכה את המחלה שלהם.
לא נשמע טוב. היי, הסכם הגרעין והילולת הר מירון.
כן.
זוכרים? כן. כמה הרוגים היו שם?
30, משהו בדומה לזה?
לא.
100?
לא, 45. 45. דימה לי היו מעל 100 פצועים.
כן, 100 פצועים, כן.
בוו אין לי משהו. אתם זוכרים משהו בוו שקשור ב-2021?
על רגל אחת?
יש לנו אבל הרבה בזיין. לא הרבה, אבל זיקוקים. דרך אגב, בהולנד וגרמניה נאסרה מכירת זיקוקים. בכלל.
יפה.
לפרטים. לאנשים פרטיים, כן.
פרטיים, אני מתאר לעצמי. אבל יכול להיות שזה קשור בטרור. אתם זוכרים את המאומות שאנשים יורים זיקוקים אל המשטרה?
נכון.
היו כמה ש... כן.
תשמע, היו את זה בצרפת, בהולנד, היו את ההשתוללויות האלו של מתנגדי הקורונה.
כן.
אל תשכחו. והיה גם עוד משהו בזין. זהב, מדליית זהב לישראלית בהתעמלות באולימפיאדת טוקיו. אז יש לנו גם זין, חטא, חומש, אותה גבעה בשומרון, קוץ בתחת הייתי מגדיר אותה, וחורפנים, נו, משבר החורפנים שהיה לנו בשנה שעברה, הלא הם אותו מינק שאנחנו קוראים לו כאן, היו ואינם. עוד משהו בחטא, חלט. הקיצור הישראלי לחופשה ללא תשלום.
ככה.
זוכרים? הוציאו אנשים לחופשה ללא תשלום. תת, טהרן, ממתינים בקוצר רוח לעונה בית. צפיתם?
כן, אני ראיתי את טהרן.
אני לא ראיתי את
טהרן. בני, אתה החמצת, זה הסדרה הטובה ביותר שאני ראיתי אי פעם.
שי יתקיל לי אותה.
אני אעזור לו טכנית.
תת מספר 2, טליבן, השתלט על אפגניסטן, כמה חבל, כמה כואב. 3, טורבינות, מה שאנחנו קוראים וינמול. נושא שנדבר עליו בוודאי הרבה, לא משהו מיוחד דווקא לשנה שעברה, אבל... נושא אנרגיית הרוח. בחף אין לי משהו. בלמד גם לא מצאתי משהו. לשנה שעברה. אבל במם יש לי הרבה. אחד, מסכה. התוודענו למסכות בשנה שעברה, אולי אפילו לפני. 2, ממשלה. יש הושבעה ממשלה בישראל ב-13 ליוני, ועוד שני מימים, מלכה ומרגרטה. כבר 50 שנה, רבותיי, זה לא מספיק. 50 שנה...
יש לך מחליף?
בדנמרק הדמוקרטית יושבת אותה אישה.
כן.
50 שנה היא אותה אישה יושבת. די! נכון. מספיק כבר.
זו המסורות הדנית. זה המסורות הדנית.
עזוב, צריך לשנות את זה.
בהחלט.
נון, נפתלי בנט, עדיין ראש ממשלה בישראל, נשיא יצחק הרצוג, החליף את ראובן ריבלין. מה יש לנו עוד? נון, נפטרו. רבים וטובים, בין היתר, המנהיג אלטו מרקי נפטרל בשנה שעברה, והפסל דני קרוון גם כן נפטר בשנה שעברה.
והם נפטרו בשבעה טובה, נכון?
כן, אבל נדמה לי ש... אני לא בטוח, נדמה לי שגם הייתה מחלה. לא, לא בטוח. סמך. מה יותר מאשר סין? האיום על הדמוקרטיה המערבית, על טייוואן, על סינגפור, הונג קונג, מה לא, הייתי אומר. סמך אחר הוא סטויברג, אותה שרת
משפטים.
מהגרים.
כן, מהגרים, כן.
שרת לענייני, שרה לענייני, מעניין, בישראל אין שר לענייני מאגרים. יש כל כך הרבה שרים בישראל, אבל אין שר לענייני מאגרים.
שכחו.
אבל, נו, הצעה, ועוד דבר בסמך, סגר. עין, עוטף עזה, ועליות מחירים.
שתימשכנה.
שנמשכות בקצב הרבה יותר דווקא השנה. אנחנו עדים לזה ממש עכשיו, בימים האחרונים, הייתי אומר. ומסתבר שהסיבות הן בעצם מתחילות בשנה שעברה. הסיבות הן הקורונה, אותה אונייה שנתקעה כעצם בגרון בתעלת סואץ, מוזר, שזה משפיע על כל מעבר, ייקור מעבר סחורות בעולם, ועלייה במחירי החשמל, שמייקר את כל את הדלק, את כל המחירי, כל מחירי מוצרים עולים. הגענו לפי. נו, פי מזמין את פוטין. דיברנו עליו, הדיקטטור שמנסה לערער את הדמוקרטיות המערביות על ידי הקינג, אותן פריצות לאתרים, הפצת שקרים, פייק ניוז, ריגול, חיסול מתנגלים פוליטיים ועיתונאים, עושה שרירים מול אוקראינה, כבש את חצי האי קרים, תומך באסד, מפציץ את מתנגדיו של אסד בסוריה. בקיצור, אדם חיובי מאוד. פי אחר, פשלה, בריחת ששת האסירים הביטחוניים מהכלא, אבל כולם נתפסו. חבר'ה, אין לכם את הערות או מה? אני רץ
לא
ככה.
לא, אנחנו מקשיבים, אנחנו...
כבר, אנחנו כבר הגעתי לצדיק.
יפה מאוד. אתה רוצה שנקים לצדיק? על מה שאתה אומר,
כן,
כי אז
הכל,
אנחנו...
אתם הרי תמיד מוזמנים להגיד.
אוקיי, בסדר.
אבל אני רוצה להזכיר לכם משפט שאותי נורא מרגיז כשאני מקשיב לשידורים בישראל.
מהו המשפט?
יש משפט חוזר שכל קריין או שדרן או פוליטיקאי חוזר על עצמו, וזה הפך למין מכת מדינה. צריך לומר. תגיד את זה, בגביל להגיד צריך לומר. תאמר. כל משפט שני הם אומרים, אבל צריך לומר. ואז הם אומרים מה שצריך לדעתם לומר. שמתם לב? אתם לא מקשיבים, אה?
כן, אבל זה עניין של...
זה בתרגום האמריקאי, I have to say.
No, it has to be said.
It has to be said. נכון.
בסדר, זה מזכיר לי את המשפר הדני. אתם לא זוכרים את המשפר הדני, המשפט הדני שירד סוף סוף.
מה הוא?
יקסי סמל. ואז הם אמרו את מה שהם אמרו. יקסי סמל.
זה רק פי הקסקו הייתה אומרת. דורון, אבל אתה רוצה...
כולם אמרו את זה.
אתה רוצה לעבוד על זה?
נורא מעצבן, חבר'ה. קוף, הגענו לקוף.
כן.
קונספירציות, קשקשנים, חברי כנסת.
אבל דורון, הכל מכוון נגדך, אתה מרתיחים אותך.
הקשקשנים זה חברי כנסת שממהרים להפיץ את הידיעה על נפילת ההליקופטר הצבאי לפני שהם קיבלו בכלל אישור להפיץ את זה. זוכרים?
קשקשנים, קשקשנים זה מכה גלובלית. כל כך הרבה קשקשנים גדלו ב-30-40 השנים האחרונות. המון.
נראה לי שזה מכת מדינה בישראל.
זה גם אתה, גם...
כי אנחנו אוהבים...
אתה מסתכל גם בדנמרק.
יהודים אוהבים לקשקש. נו, לנו מותר לומר את זה הרי, נכון? אם היה אומר את זה אחר, היינו אומרים שהוא אנטישמי, אבל...
לא, תשמע, המסה המדיה בנויה מהמון קשקושים, המון דברים תפילים שאין צורך לומר אותם, מפמפמים לאנשים את המוח בקשקושים.
בני, זה בכנסת, בכנסת.
אני יודע, גם בישראל, גם בכנסת, גם בעולם.
בכנסת.
כן.
בני, יש לך משהו ברש?
רש? מה?
רש קשור למזכיר את זה, מילה, מושג, אירוע, בשנת 2021. לי אין.
לא.
בטח שכחתי או לא עליתי על משהו. מזכיר לך משהו?
היה לבטח איזה רעש אדמה או משהו כזה, לא? רעידת אדמה.
רעש אדמה היה.
נכון,
היה נדמה לי משהו.
כן.
אוקיי. שין. שחרור. רומן זדורוב, זוכרים? שוחרר לאחר 15 שנה בכלא, הוא שוחרר למעצר בית. והוא עכשיו מתנהל נגדו משפט חוזר. בטף יש לנו מספר מילים. תורים לבדיקות. ארוכים. שתיים, קשור למה שאמרנו קודם, רומן זדורוב, תאיר רדה, אותה הצעירה שנרצחה בבית הספר. סיפור שהוא באמת סיפור שלא לא נגמר. ברגע שאין ודאות מוחלטת ויש רוצח שהוא אשם, הסיפורים והפייק ניוז ממשיכים להשתולל במקרים כאלה. דרך אגב, אני קופץ עכשיו מדבר לבר. ראיתי תמונה בחדשות של סרחן סרחן. זוכרים אותו? אתה רוצח של רוברט קנדי.
כן, שוחרר.
רוצה להשתחרר, שחרור מוקדם. הוא כבר כמובן יושב עשרות שנים בכלא, אבל פתאום צץ התמונה שלו, אותו פלסטינאי.
הייתי אומר שיותר מדהיג אותי שברייביק רוצה להשתחרר לפני הזמן.
אל תדאג, אל תדאג. הוא רוצה. נו, אז יש לנו משהו בראש. רוצה. רוצה להשתחרר. עוד, אנחנו עדיין בטף, תיירות על הפנים. ענף במשבר קשה. ראיתי, צפיתי הבוקר בכתבה על מצב התיירות באילת.
או חברות ממש, תעופה, כן.
חברות
כן,
תעופה, כן. מסעדות, כל מה שקשור לתיירות, כן, זה המורי דרך,
נכון.
נהגי מוניות, כל התחום הזה, 70% מתושבי אילת חיים על תיירות.
עד כך.
ברור, זה לא כן. רק באילת, זה הרבה מקומות בעולם.
הרבה מקומות בעולם, כן. אבל התיירות באילת נפגעה מאוד קשה,
כן.
מסתבר, גם באותה כתבה, גם בגלל שלחילופין היו ישראלים יורדים בחורף לאילת לחופשות, עכשיו הם לא עושים את זה, חוששים מקורונה, אולי גם המצב הכלכלי משפיע. מרסל, אולי נעבור לאיזה קטע מוזיקלי עם עומר אדם, קק דילה, זו מילה ברוסית שאומרת מה נשמע, והייתה על זה ביקורת חריפה על השיר הזה.
בוקר טוב אדון גברת, יש פה מציאות אחרת, כל האנשים זורמים לים, בין הים והשמיים, חם לי חם לי כולי מים, מה עכשיו? מה יהיה, מאיפה בא? אומרת לי עברית, קשה שפה, כל היום רק נהיית ודה, והיא אומרת כקדילה, לה, לה, מה קרה לה? והיא שותה לה לה והיום היא בכלל לא בטוחה חכמה של אמא שלה כמה לי כמה לי כמה לה
חרשו
היא הבית תקנה לי תותים עוד מילה אותך לפוטין הוא כבר יעשה אותך כוכב
אתה תודה לי
מה תודה לו אל תודי לי לא זה לא קרה עם נילי גם לא עם אחות של הסיוון מה יהיה מאיפה בא אומרת לי עברית קשה שפה כל היום רק נהיית ודה והיא אומרת כקדילה לה לה מה קרה לה לה והיא שותה לה לה והיום היא בכלל לא בטוחה חכמה שלי מה שלה כמה לי כמה לי כמה לה
הראשו
תציקי מיקונוס או סלוניקי אם את כבר חולמת אז יוון
אסטרופיה
יסו אוזו בכפיים כולם פה על הרגליים לכבודך נרים פה בלגן והיא אומרת כקדילה לה לה מה קרה לה לה והיא שותה לה לה
חרשו.
חרשו, יופי. חבר'ה, בואו אני אשאל אתכם את איזה תמונה, נדמה לי דיברנו על זה בעבר, איזה תמונה חרוטה בזכרותכם משנה שעברה? תמונה.
הבריחה מאפגניסטן.
אוקיי. המטוסים, המטוס על זה שאנשים נתלו עליו, כן.
יפה,
לא
יפה,
בריחה, יפה. הייתי אומר, הנסיגה. אני לא, אני לא כל כך מקבל את הגישה הזאת, כי אף אחד מכם לא היה לו אלטרנטיבה. אבל,
מה פירוש לא הייתה אלטרנטיבה?
אני חושב שזו הייתה תמונה מאוד, מאוד חריפה, לראות כן, את האנשים כן. נופלים מהמטוס.
אנשים שתלויים על המטוס, גם אני רשמתי
לעצמי. ולשמוע אחרי זה, שבאמת מצאו גם אחרי זה הרבה אנשים ש... נתפסו בגלגלים.
כן.
וכשהוא נחת, אז מצאו את ה...
תשמע גם חלק. כשהוא נחת?
כן, כן. כי הוא מרים את הגלגלים כשהוא עושה.
כלומר, הם נתפסו,
הם חיצו
לתוך ה...
כן, מסעף, איך קוראים לזה?
כן. אוקיי, זה לא שמעתי.
תשמע,
התמונה הייתה מדהימה.
זה הסיפור שממש מזכיר את וייטנאם, הנסיגה מסייגון.
לא, לא, יש הבדלים.
מה הוא הבדל?
יש הבדלים. תשמע, בסייגון, או לפחות התמונות שאנחנו ראינו, ואת הסיפורים שאנחנו שמענו בעקבות, כי אנחנו הרי לא היינו שם, זה פשוט התמוטטות טוטלית.
כן.
ההליקופטר שנפל מהגג, אנשים שמעו שם על הגג.
מה קרה?
זה מזכיר לך.
זה מזכיר לי מכיוון שהצבא של הדרום וייטנאם התמוטט, ואותו דבר קרה לצבא של האפגנים. 80 אלף אנשים התברר שהם לא מסוגלים להילחם. מה ש... תשמע, פוטין הוא פוטין בגלל כל הדברים האלה שקרו. הוא פשוט, הוא קורא את המצב. תסלחו לי.
לא ניתן לו כל כך הרבה קרדיט.
לא, לא קרדיט. הוא אדם חושב מבחינה אסטרטגית, רואה מעצמה נחלשת.
פוטין גם היה באפגניסטן, אל תשכח במי.
לא, לא, ברז'נייב היה באפגניסטן.
כן, אבל פוטין היה שם בטח אחד מהיועצים, היה סוכן קגבי.
היה חייל.
הוא היה, הוא לא היה איזה סטודנט שהגיע מאוחר יותר.
אתה מכיר את הסיפור של פוטין?
אני קראתי את הביוגרפיה שלו.
הוא למד משפטים.
היה
סוכן. היה סוכן בעיקר בגרמניה.
התחיל בגרמניה, כן, במזרח גרמניה.
הוא לא הגיע לאפגניסטן. אחר כך, לאחר שעלה ילצין, אז הוא פשוט מצאו לו תפקיד בסנט פטרבורג, ואחר כך ככה עלה פשפש למעלה.
תשמע, ההבדל הוא, לדעתי יש הבדלים, אנחנו יכולים להיכנס להבדלים בין כל מה שקרה באפגניסטן
כן.
לבין הסיפור של וייטנאם, ויש הבדלים, אבל כמובן כולם הופתעו, כולנו הופתענו, כל העולם הופתע ממהירות ההתקפלות. בצורך
אבל, התקפלות. אבל כבר הודיעו על התקפלות שנה לפני זה, אני לא מבין. כבר
נכון.
האמריקאים
נכון.
דיברו על זה שהם יוצאים נכון, מאפגניסטן. כן. מה ההפתעה? אז פתאום התחלף נשיא, והנשיא החדש החליט...
ההפתעה הייתה במהירות.
בסדר, אז
כנראה שהיו... לפי דתי, כן. לא, ההפתעה לפי דתי היא שבמאה הזו נאטו, מארצות הברית, מתערבים במדינות שונות, וכל פעם זה נגמר בקטסטרופה. כלומר, האמינות של נאטו, של ארצות הברית, יורדת שהולה. זו ההפתעה.
ולהזכיר לעצמנו את ההתקלפלות של ישראל מלבנון.
כן, נכון, נכון, ב-1982.
אבל יכול להיות שהבעיה היא שאין אלטרנטיבה. זאת אומרת שההתערבות של ארצות הברית באפגניסטן, למשל, בזמנו, לא נשכח ש-20 שנה הם כן בנו משהו באפגניסטן, והם כן יצרו היום את האפשרות לזה שנשים מוחות נגד הטלבן. אז אי אפשר להגיד שהכל היה כאילו בזבוז של זמן וכסף, אבל יכול להיות שבאמת...
שי, הם רעבים ללחם היום. רעבים ללחם היום.
אבל זה לא בגלל ארצות הברית, זה בגלל זה שאפגניסטן זה מדינה כושלת. זה מדינה שלא מתפקדת. עכשיו, היא תפקדה כל עוד ש-80% מהתמיכה הגיעה מבחוץ. אז אנחנו אכלנו אותם, ואנחנו דאגנו להם וזה, וברגע שיש נסיגה, אז אין מי ש... אין אח גדול.
כן. אז מה אפשר ללמוד מזה? נאיביות מבחינה פוליטית של המערב? דבר אחד. דבר שני, כנראה שטבע אדם הוא כל כך...